שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופטט במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השביעית בעמוד א' ונסיים בשורה השביעית לפני הסוף בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום אנחנו ממשיכים בענייני רפואה בשבת. נזכיר קודם את העיקרון ואחר כך נחלק את שער הדיון לחמישה סעיפים. אז כמו שראינו אתמול, יש גזרה מדרבנן לא להשתמש בתרופות בשבת, שמה הוא יעשה תרופה בשבת עצמה, ואז הוא ישחק סממנים בשביל זה, והוא יעבור על איסור תורה של תחינה. עכשיו נדגיש שהאיסור הזה זה רק לאדם שהוא קצת חולה, אבל אם זה פיקוח נפש, אז ודאי שעושים הכל, ובהרבה ראשונים משמע שגם אם זה לא פיקוח נפש, אבל מצד שני זה גם לא סתם איזה כאב ראש, אלא הוא נפל למשכב, אז אמנם לא מחללים שבת, אבל כן אפשר לקחת תרופות חופשי, כלומר כל הגזרה דרבנן זה רק לאדם שיש לו קצת חולי, וזה לא נורא אם הוא לא ייקח את התרופה גם בשבת, אז בשבילו זה אסור. עכשיו כשאנחנו מדברים על איסור תרופות, יש לזה שני תנאים. תנאי אחד זה שזה באמת יהיה תרופה, כלומר אם זה משהו שיש איזה אמונה תפלה שאנשים חושבים שזה מרפא, אבל חזל יודעים שזה לא מרפא או שהריפוי הוא לא משמעותי מספיק, אז אין בעיה לקחת את זה בשבת. תנאי שני זה שזה אסור דווקא כשזה ברור לכל מי שרואה שאתה לוקח את זה בשביל להירפא. אבל אם זה דבר כזה שגם אנשים בריאים שותים אותו, רק שאתה שותה אותו כרגע בשביל להירפא, אז אין בעיה, כי מי שיראה יחשוב שאתה סתם אוהב את זה ולא כי אתה משתמש בזה כתרופה. אז שוב, בשביל שזה יירפא, צריך שבאמת יהיה לזה כוח ריפוי, ושזה יהיה דבר שרק אנשים חולים אוכלים אותו, אבל אם זה גם מאכל בריאים, אז אין בעיה. עד כאן העקרונות, ומעכשיו ועד סוף הדף, אנחנו בעצם נעסוק בדוגמאות לאותם עקרונות, ונחלק את זה לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה שמואל, שהוא מביא שלושה דברים שמותר להשתמש בהם בשבת, שזה אלין, כוסברתה וקשוט. יש מחלוקת בראשונים, האם הכוונה היא שאוכלים את זה או שמים על העיניים, ברש"י משמע שאוכלים את זה, ומשמע שזה מותר, גם כי זה לא מרפא, וגם כי גם הבריאים אוכלים את זה, אבל אומר שמואל בהמשך, יש לזה יוצא דופן אחד, וזה סוג של קשוט שנקרא טרוזה, שזה כן מרפא, וזה רק מאכל לחולים, וממילא זה כן אסור, ודבר נוסף, יש משהו שנקרא גרגירה, שזה כן מועיל, אבל משמע בגמרא שזה מותר, כי כנראה שגם הבריאים משתמשים בזה. עד כאן סעיף ראשון. את הסעיף השני נלמד לפי רבנו חננאל, שלדעתו גם הנושא הזה מדבר על רפואה בשבת. תראו רש"י שלדעתו זה לא קשור אלינו, וזה לגבי פעפועי ביצים ושריקה טוויה. פעפועי ביצים זה ביצה רכה שירבבו אותה, שזה אסור בשבת, כי כנראה השתמשו בזה רק לרפואה. שריקה טוויה זה המיץ של האבטיח אחרי שסיננו אותו, שזה טוב לשלשולים, ורב חיסטה וגם זעירי התירו. והגמרה מסבירה למה זה מותר, כי אמנם נכון שמי ששותה את זה ככה מסונן זה דווקא חולים, אבל כשזה לא מסונן כולם שותים את זה גם בריאים, אז זה שסיננת זה לא כזה שינוי משמעותי שעכשיו נאסור את זה, אלא זה עדיין נחשב מאכל בריאים, וממילא זה מותר. עד כאן הסעיף השני, ועכשיו ממש באמצע עמוד א' הסעיף השלישי. הסעיף השלישי זה דברים שמשתמשים בהם לא למחלה, אלא למכה שיוצא ממן אדם, שמים חומר שהוא מצמק את כלי הדם, וזה גורם לדם להפסיק, והיו משתמשים או ביין או בחומץ. עכשיו, מן הסתם, זה לא מאכל בריאים, כלומר, אנשים לא היו שמים יין או חומץ סתם ככה על היד, אם אין להם מכה, אז לכאורה זה אמור להיות אסור בשבת. אבל אמרנו מקודם שיש תנאי נוסף, וזה שזה באמת יהיה דבר שמרפא. ממילא זה רק יהיה אסור, אם זה ברור בצורה מובהקת שהיין והחומץ באמת מרפאים ועוצרים את הדם. ממילא, לגבי יין, אומר מרוקבה, שזה מותר לרוב האנשים, כי זה קצת עוצר את הדם, אבל לא בצורה משמעותית. רב המקביל את זה ואומר שאם זה אנשים מפונקים כמו בני מחוזה, אז יש לזה השפעה משמעותית, וממילא זה כן אסור, זה לגבי יין. לגבי חומץ, הגמרא שאלה מעדין, רב הלל אמר בשם רב כהנה שזה אסור, כי זה כן משמעותי. והגמרא מספרת על רב אשי שהוא השתמש בחומץ, או ביין אפילו שהוא היה מפונק, בכל מקרה הוא השתמש בזה כשזה אמור להיות אסור, והוא הסביר שבמכה על גב היד או על גב הרגל זה מכה מסוכנת וממילא מותר, אבל באמת סתם ככה אסור. עד כאן הסעיף השלישי לגבי חומרים שעוצרים את הדם, ועכשיו 9 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לסעיף הרביעי, וזה לגבי רחצה במאגרי מים שונים. עכשיו נאמר קודם את מה שברור לגמרא, ואז נראה את מה שלא ברור. מה שברור זה שמצד אחד אם אתה הולך לרחוץ במי משרה או בים המלח, זה דבר שבזמנם לפחות רק חולים היו עושים, ממילא מבחינת רפואה אסור לעשות את זה בשבת. מצד שני, אם זה מקום שגם בריאים הולכים לרחוץ, כמו מעיין של מים מתוקים, או אפילו מאגרי מים שהם לא כל כך מתוקים, כמו למשל מי טבריה, כיוון שגם בריאים הולכים זה מותר בשבת, לפחות מבחינת רפואה. מה שלא ברור לגמרא זה מצב הביניים, שזה הים הגדול, כלומר האוקיינוס וים התיכון, שמצד אחד זה פחות מלוח מים המלח, מצד שני זה יותר מלוח מהכינרת, והשאלה היא האם יש בעיה מצד רפואה בשבת לרחוץ שם בשבת. לגבי זה יש סתירה בין שתי ברייתות, בברייתא א' כתוב שאסור, בברייתא ב' כתוב שמותר. מה עושים? הגמרא מביאה שלושה תירוצים, נראה קודם את התירוץ השני והשלישי כי הם פשוטים יותר ואז נחזור לתירוץ הראשון. אז התירוץ השני זה של רב נחמן בר יצחק, והוא אומר, הכל תלוי כמה זמן אתה נשאר שם. אם אתה שוהה שם הרבה זמן, זה דבר שרק חולים עושים וזה אסור. אם אתה לא שוהה שם הרבה זמן, אז זה מותר, כי את זה גם בריאים עושים. זה התירוץ השני, אבל הגמרא דוחה את זה כי יש ברייתא מפורשת, שאם אתה לא שוהה הרבה זמן, אז אפילו במי משרה מותר, אז ברור שהברייתות שדיברנו עליהם, כשהם אסרו מי משרה, אז ברור שהם דיברו גם על זמן קצר. ממילא ברייתא א', שאסרה גם בים הגדול, גם היא דיברה אפילו בזמן קצר. ממילא אי אפשר לתרץ שזה דווקא בזמן ארוך, לכן נעבור לתירוץ השלישי. התירוץ השלישי אומר שהים הגדול הוא גדול ויש לו המון אזורים, ובמים היפים שבו מותר, כי את זה כולם עושים, ובמים הרעים שבו אסור, כי את זה רק חולים עושים. אז ראינו את התירוצים השני והשלישי, ועכשיו נחזור אחורה לתירוץ הראשון. התירוץ הראשון, שגם אותו עוד מעט נדחה, זה של רבי יוחנן, שהוא אומר שזה מחלוקת תנאים, כשהמחלוקת היא בתחום אחר לגמרי, וזה לגבי טהרה מתומה. אדם טמא צריך לטבול, והוא יכול לטבול בשני סוגים של מאגרי מים, אחד זה מעיין, ואחד זה מקווה, שהמים לא נובעים מתוכו, אלא מתאספים בו, ויש שני הבדלים בין מעיין למקווה. הבדל אחד זה שזב, מצורה ומי חטאת צריכים לקחת דווקא ממעיין ולא ממקווה. הבדל שני זה שבמעיין אפשר לטבול, אפילו כשהמים זוחלים, כלומר גם אם יש איזושהי זרימה שיוצאת מהמעיין, אבל במקווה אי אפשר לטבול אם הם זוחלים, אלא הם צריכים להיות מים עומדים. אלה ההבדלים, וממילא צריך לדון לגבי סוגים שונים של מאגרים, האם זה נחשב מעיין או מקווה. אז לגבי זה, הים הגדול נחשב מקווה. לגבי ימים פנימיים, כמו הכינרת למשל, יש מחלוקת. רבי מאיר אומר שזה נחשב מקווה, רבי יהודה אומר שזה לא מקווה, אלא זה מעיין. עכשיו ממילא אומר רבי יוחנן לגבינו, שיוצא לפי רבי מאיר, שאין הבדל בין הים הגדול לבין הכינרת, שניהם נחשבים מקווה. ממילא הברייתא שמתירה בים הגדול כמו שהיא מתירה בכינרת, נאמר שזה רבי מאיר, כי רבי מאיר לא מבדיל בין הים הגדול לבין הכינרת. ואילו הברייתא שמבדילה ואומרת שבכינרת מותר בשבת ובים הגדול אסור, זה יהיה כמו רבי יהודה, שהוא כן מבדיל לגבי טהרה, שבים הגדול זה מקווה ובכינרת זה לא מקווה. זה התירוץ של רבי יוחנן, שזה תלוי במחלוקת האם הכינרת נחשבת מקווה או לא. אבל דוחה רב נחמן בר יצחק, מה הקשר בין שני התחומים? אצלנו זה תלוי האם אנשים בריאים משתמשים בזה או לא, כלומר עד כמה זה מלוח. בדיני טהרה זה תלוי האם זה נחשב מים שנובעים, מה אתה משווה בכלל בין שני התחומים, לכן גם את התירוץ הראשון דחינו, וכאמור הבאנו עוד שני תירוצים. עד כאן הסעיף הרביעי לגבי רחצה במאגרי מים שונים בשבת, ואנחנו עוברים לסעיף החמישי, שזה בעצם מתחיל לנו את המשנה בעמוד ב'. בסעיף החמישי נכניס את כל מה שיש במשנה ונחלק את זה לשלושה דברים, לא לפי הסדר. דבר אחד שזה בעצם שניים זה מי תקלים וכוס של עיקרים. דבר שני זה איזוביון, ודבר שלישי שזה גם שניים זה יועזר ואבו ורואה. אלה הדברים שנדבר עליהם, ולגבי כל אחד מהם אנחנו נרצה לראות איזה תועלת רפואית יש לו, האם זה אסור או מותר בשבת, כלומר האם גם בריאים משתמשים בזה או לא. ובדרך אגב, כיוון שאנחנו נזכיר כמה בעיות רפואיות שאותם דברים פותרים, אז אנחנו נזכיר עוד כמה פתרונות לאותם בעיות, לכן יהיו לנו כאן סוגריים די גדולים בין כל הדיונים. אז הדבר הראשון שנזכיר זה מי תקלים וכוס של עיקרים, שלא נגיד כרגע מה זה, כי נלמד על זה בדף הבא בקוף יוד. מה שכן אומר כרגע זה שזה דברים שבעיקר חולים משתמשים בהם, ממילא זה אסור לחולה בשבת, אבל אם הוא בריא, אז הוא יכול להשתמש בזה עם משום מה הוא רוצה. אז זה הדבר הראשון, כאמור נרחיב על זה מחר בגמרא, ונעבור לדבר השני. הדבר השני שעם זה המשנה פותחת זה איזוביון, שבזה משתמשים רק חולים, ולכן זה אסור בשבת. מה זה איזוביון, אומר רב יוסף, זה אברטה בר הינג, כלומר איזוב שגדל ליד ציחים קוצנים, ומשתמשים בזה למי שיש קוקיאני, כלומר תולעים במעיים, התולעים האלה באים כשמשתמשים בקמח סעורים שישב 40 יום מאז התחינה, אז אוכלים את אותו איזוב יחד עם שבעה תמרים שחורים, וזה עוזר. אז זה לגבי הדבר השני, איזוביון. עכשיו ממש בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את האזוב הזה, אז הגמרא מדברת גם על אזוב אחר, וזה האזוב שמשתמשים בשביל הזאות, כלומר מצורה או במי חטאת שצריך להזות עם אזוב, אז באיזה אזוב מדובר? הגמרא מביאה שלוש שיטות. רב יוסף אומר שזה אברטה בר המנג, כלומר אזוב שגדל ליד צמחי גמי, הוא לא אומר שזה מרווה לבנה, ורב פאפי אומר שזה שומשוק, שזה בעצם הזעתר של היום, ורב ירמיה מדיפתי מוכיח מהתיאור של המשנה בפרה של אותו אזוב, של האזוב יש שלושה גבעולים, שרב פאפי צודק שזה באמת שומשוק, כלומר זעתר. אז זה היה בסוגריים לגבי האזוב של הזאות, ועכשיו כמעט באמצע עמוד ב' נעבור לדבר האחרון, וזה שמותר לאכול את היועזר ולשתות את האבוב רואה, ועכשיו נראה מה זה כל אחד מהם. אז לגבי יועזר אומרת הגמרא שזה פוטנק, שזה סוג של צמח מנטה, שזה טוב לארקטה, שזה תולעים בכבד, כשאוכלים את זה יחד עם שבעה תמרים, הפעם לבנים, לא שחורים, והגמרא מתארת מאיפה מגיעים אותם תולעים, זה למי שאוכל דברים כבדים על קיבה רכה, למשל שהוא אוכל בשר צלוי ושוטה על קיבה רכה, או שהוא אוכל בשר שמן על קיבה רכה וכולי, כמה דברים שגורמים לאותם תולעים, וכאמור יועזר זה הפתרון, ואגב הפתרון הזה הגמרא מביאה עוד שלושה פתרונות, כלומר סך הכל יש לנו ארבעה פתרונות, אז הפתרון הראשון כבר אמרנו, זה היועזר, הפתרון השני זה לאכול שחליים לבנים, פתרון שלישי זה להיות בתענית, ואז אחרי התענית למצוץ את השומן של בשר צלוי, ואחרי זה לשתות חומץ, יש אומרים שעדיף לא לשתות חומץ אחרי זה, ופתרון רביעי זה לקחת קליפה של שיח הסנה, לגרד אותו דווקא מלמעלה למטה, לשים אותו בשיחר בבין השמשות, ואז למחרת כשזה יותר רך, הוא סותם את האף שהוא לא יריח את זה, והוא שותה את זה, וזה יוציא כבר את התולעים מלמטה, זה לארבעת הפתרונות לתולעים בכבד, ועכשיו אנחנו עוברים לדבר האחרון שהזכרנו, וזה שמותר לשתות את האבוב רואה, כי אמנם זה עוזר, אבל זה גם מאכל בריאים. מה זה אבוב רואה ולמה זה עוזר? אז הכוונה היא ששותים איזשהו גזע של עץ, וזה גזע כזה שאין לו ענפים, רק גזע. עכשיו לא כתוב כאן איך בדיוק שתו אותו, כנראה ששרו במים, ואז שתו אותו, בכל אופן זה אבוב רואה, ולמה זה עוזר? זה עוזר למים מגולים. כלומר, יש איסור של חז"ל להשאיר מים מגולים בלי השגחה, כי בזמנם היו הרבה נחשים באזורי מגורים, והם היו מגיעים למים ומטילים שם את הארס, ואז זה מסוכן לשתות את אותם מים שיש שם הארס, וגם אם יש שם הארס, הפתרון הוא לשתות את אותו אבוב רואה. אז זה פתרון אחד לאותם מים מגולים, ועכשיו כמו מקודם לגבי היועזר נביא עוד תרופות לגבי מים מגולים, סך הכל יש לנו 6 תרופות, אז התרופה הראשונה כאמור זה אבוב רואה, התרופה השנייה זה לקחת 5 ורדים ולבשל אותם עד שנשאר לך רק רביעית ולשתות, והגמרא מספרת על אמא של רווח דבוי ברמי שהיא באמת עשתה את זה למישהו, רק היא לא השתמשה ב5 ורדים ו5 כוסות, אלא באחד ואחד, והיא גם שמה את אותו אדם שהיה לו את הארס בתוך התנור שהתחמם, ובסוף באמת הוא הקים מתוכו את כל הארס, בכל אופן זאת התרופה השנייה על הארס של נחשים, כלומר למים מגולים. התרופה השלישית זה לשתות רביעית של חלב מעז לבנה, התרופה הרביעית זה לשים דבש בתוך אתרוג, לצלוט את זה ואז לאכול, התרופה החמישית זה לשתות מי רגליים שישבו 40 יום, אגב התרופה הזאת עוזרת לא רק להרס של נחשים, אלא גם להקיצה של צירה או לנשיכה של הקרב או לכשפים, הכל תלוי כמה אתה משתמש. והתרופה השישית והאחרונה זה לקחת מים ששלקו בהם תרד, ומים ששלקו בהם משהו שנקרא בנגרי, שזה סוג של עשב, ולערבב את זה גם עם ציריאקה, שלפי רשי בפירוש הראשון זה צורי, לערבב את כל זה ולשתות. עד כאן שאר התרופות להרס של נחש, נזכיר שכל זה הובא, אגב האבוב רואה שהוזכר במשנה שמותר להשתמש בו בשבת, בסוגריים נעיר שלכאורה כאן, כיוון שמדובר בפיקוח נפש, כי משתמשים בזה להרס של נחש, אז ודאי שמותר להשתמש בזה בשבת, ולא רק כי גם בריאים לפעמים שותים את זה. בזה כאמור הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד א', מחר נמשיך ונראה עוד תרופות לגבי דברים שונים שקשורים לנחשים, בכל אופן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. דיברנו היום על תרופות בשבת, לאדם שהוא לא חולה ממש, אבל הוא קצת חולה, אז חזל גזרו שאסור להשתמש בתרופות, שם הוא יגיע לשחיקת סממנים, והגבלנו את זה דווקא לדבר שבאמת מרפא בצורה משמעותית, וגם דווקא דבר שרק חולים משתמשים בו, אבל אם זה סוג של מאכל שגם בריאים אוכלים, אז אין בזה בעיה. זה העיקרון, ולגבי הדוגמאות חילקנו את זה לחמישה סעיפים, בסעיף הראשון ראינו את שמואל שאמר שמותר לאכול או לשים על העיניים עלין, כוסברתה וקשות, אלא אם כן זה קשות שנקרא תרוזה. בסעיף השני, לפי רבנו חננאל, אסור לאכול פייפויי ביצים, כי זה רק חולים משתמשים, אבל שרי כתביה שזה המיץ של מי אבטיח מותר, כי כולם אוכלים מי אבטיח, אפילו שרק חולים מסננים אותם. הסעיף השלישי זה לגבי עצירת דם ביין או בחומץ, אמרנו שרק אם זה באמת עוזר בצורה משמעותית, אז אסור, לכן ביין מותר אלא אם כן הוא מפונק, בחומץ בכל מקרה אסור, אבל כל האיסור זה דווקא אם זה לא מכה מסוכנת, אבל אם זה מכה על גב היד או הרגל, אז מותר. הסעיף הרביעי זה רחצה בים או במעיינות, אמרנו שבמי משרה וים המלח אסור, כי זה רק לחולים, במי טבריה ובמקומות דומים מותר, כי זה לא רק לחולים. לגבי הים הגדול ראינו סתירה בין שתי ברייתות, בברייתא א' אסור, בברייתא ב' מותר, ראינו לזה 3 תירוצים. תירוץ ראשון, רבי יוחנן אמר שזה תלוי במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לגבי האם ימים כמו הכינרת נחשבים למקווה, כמו הים הגדול, או לא למקווה, אבל רב נחמן בר יצחק אמר מה הקשר, לכן הוא הביא תירוץ אחר, וזה שזה תלוי האם הוא שהה הרבה זמן או לא, אם הרבה זמן אסור, אם לא אז מותר, אבל גם את זה הגמרא דחתה, כי אמרה אנחנו מדברים על הרבה זמן, כי אם זה קצת זמן, אפילו מי משרה מותר. לכן תירוץ שלישי זה תלוי איפה בים הגדול, אם זה במים היפים שבו מותר, אם ברעים שבו זה רק חולים עושים אז אסור. זה היה הסעיף הרביעי, והסעיף החמישי, שזה בעצם המשנה, חילקנו אותה לשלושה דברים. דבר ראשון זה מי תקלים וכוס של עיקרים, על זה נדבר מחר. דבר שני זה איזוביון, שזה אסור, זה דבר שמשתמשים בו לתולעים במעיים, וראינו איך התולעים מגיעים, ואגב זה ראינו שלוש דעות, מה זה האזוב שבתורה, כשהמסקנה היא שזה שום שוק, שזה זעתר. והדבר השלישי במשנה זה לאכול יועזר ולשתות אבוב רואה, שזה מותר, כי גם בריאים עושים, או כי זה פיקוח נפש, כמו שנראה. לגבי יועזר אמרנו שזה סוג של מנטה, וזה עוזר נגד תולעי הכבד, וראינו למה התולעים אלו מגיעים, וראינו עוד שלוש שיטות להיפטר מאותם תולעים. לגבי אבוב רואה, ראינו שזה עץ יחידי, כלומר בלי ענפים, וזה עוזר למים מגולים שיש בהם ערס של נחש, ואגב זה ראינו עוד חמש שיטות להיפטר מאותו ערס של נחש, כל טוב.